נפתח באיגרת של פולוס אל הרומים, פרק 5, פרק ה, זה בעמוד 285, רומים פרק 5, נקרא מפסוק 6 עד 11. שוב, רומים, תעזור יונתן לריף חיים אם לא מצליח, רומים פרק 5, מ-6 עד 11. בוא נקרא בקול רם. כי המשיח, בעודנו חלשים, מת בעיתו בעד הרשעים. הן בעד הצדיק יקשה לאיש למות. אכן למות למען הטוב אולי יישאו ליבו. אבל בזאת הודיע אלוהים את אהבתו אלינו. כי המשיח מת בעדנו, ביותנו עוד חטאים. ואתה, אשר נצדקנו בדמו, מה מאוד נבשע בו מן הקצף. כי אם נרצנו לאלוהים במות בנו ביותנו אויבים, אף כי נבשע אתה בחייו אחרי אשר נרצנו. ולא זאת בלבד, כי גם מתהללים אנחנו באלוהים על יד אדוננו ישוע המשיח, אשר בו אתה קיבלנו את הריצוי. נתחיל בשאלה קטנה, מה הדבר היקר ביותר לכל בן אדם, אתם יודעים? הכי יקר, החיים שלו. החיים זה הדבר הכי יקר, וכל בן אדם עושה כל אשר ביכולתו להמשיך ולחיות. מסיבה פשוטה, כשבן אדם מת, הוא מאבד את כל מה שיש לו, הכל לא שווה כלום. הוא נפרד מהכל. לכן הרצון לחיות הוא כל כך חזק. זה טבוע בנו. אנחנו שייכים לאותה קבוצת אנשים שאנחנו לא מברכים אחד את השני עד 120. זה קטן מדי עבורנו. אנחנו מאלה שרוצים ומאמינים שאנחנו נחיה לנצח. מי רוצה למות? מי רוצה לחיות עד 120? ואחרי זה לסיים את החיים? אנחנו רוצים לחיות לנצח, ובעזרת האל זה מה שיקרה. עכשיו, איך שפולוס בקטע הזה הוא שואל שאלה מעניינת. האם בן אדם מוכן להקריב את החיים שלו כדי להציל את החיים של מישהו? שאלה. שאלה לא פשוטה. מה דעתכם? האם יכול להיות שאמא, שהבן או הבת שלה בסכנת מוות, היא תהיה מוכנה למות כדי להציל את הבן או הבת. מה דעתכם? יש מצב? אני חושב שיכול להיות. אני לא מכיר כזה מקרה, יכול להיות. עד כמה שאני מבין, היצר האימאי שאלוהים ברא לנשים, לאימאות, הוא כל כך חזק, שאני אומר שבמקרה מסוים אולי היא תהיה מוכנה למות ורק להציל את הבן או הבת היקר שלה. יכול להיות. מה דעתכם? האם מישהו מוכן להקריב את החיים שלו עבור אדם צדיק, עבור אדם טוב, אדם חיובי? מה דעתכם? ככה אתם יותר מהססים, איך אומר פה? אולי, למען מטרה כל כך נעלה, להציל חיים של אדם ממש טוב וחיובי, אולי שווה להקריב את החיים. עכשיו, מה השאלה הכי קשה? האם מישהו מוכן להקריב את החיים שלו ולמות עבור פושע, עבור עבריין, עבור אדם מושחת? אני רואה את התשובה על הפנים שלכם. מה פתאום? אדם שהוא אדם שלילי כל כך מגיע לו למות, מה זה? הוא פגע באנשים, אולי רצח, עשה מעשים איומים, מה, אני אמות במקומו? מה פתאום? אני רוצה לחיות. לא מגיע לו שמישהו ימות במקומו, לא מגיע לו. הוא אדם שלילי ומושחת לגמרי. אלא מה? מה ששום בן אדם לא מוכן לעשות בוודאות, זה בדיוק מה שישוע עשה. עבורנו כבני אדם מושחתים וחוטאים ועלובים, הוא היה מוכן למות על הצלב. וזה מה שהוא עשה. ביותנו כולנו חוטאים איך שנראה בהמשך, אויבים של אלוהים, לא צדיקים, אלא עושים את הרע בעיניו. ישוע בא לעולם הזה ושפך את דמו כדי להושיע את החוטאים העלובים. אני חוזר ומדגיש, שום בן אדם בעולם הזה לא היה מוכן לעשות את מה שישוע עשה. רק שנבין על איזה אהבה של אלוהים וישוע אנחנו מדברים, דבר שלא קיים במציאות שבה אנחנו חיים. אבל זה מה שישוע עשה. הוא בא למות על הצלב, לחבר על החטאים שלנו, כדי לתת לנו חיי נצח. הוא מת כדי לתת לנו חיים, חיים עולמיים. ונבין, הכל בזכותו, בחסדו, עבורנו. זה הדבר שצריך להעסיק אותנו כל ימי חיינו. עכשיו, זה היה מה שדיברנו פעם שבוע, פסוקים 6, 7 ו-8, והייתי רוצה עכשיו לעבור לפסוק 9. ואתה, אשר נצדקנו בדמו, מה מאוד נבשע בו מן הקצף? בואו נתחיל, מה זה קצף בעברית, אתם יודעים? קצף, איך? זה כעס, כעס רב, זה זעם, מי שרוצה חיימה, והזעם של מי מדובר כאן על הזעם של מי? הקצף של מי? של אלוהים. על איזה קצף מדובר כאן, אתם יודעים? איזה קצף? מה זה? אני מכיר קצף אחד, הקצף. מדובר כאן על אש גיהנום נצחית. זה הזעם של אלוהים. למדנו בתחילת האיגרת, אלוהים מאוד כועס על מה שקורה בעולם הזה, שלא תהיה נאבנות, שאנשים עושים את הרע כל יום, בכל מקום. הוא מאוד כועס, הוא מעניש. והעונש הכי כבד שמצפה לבני אדם שלא שווים בתשובה, זה אש גיהנום. זה הקצף של אלוהים. עכשיו, אנחנו צריכים להבין דבר נורא פשוט. האמת מאוד פשוטה. אלוהים שלח את ישוע בנו לעולם הזה. לכל בן אדם באשר הוא, ניתנת האפשרות לשוב בתשובה, אם הוא רוצה, לקבל סליחת חטאים ולהיוושע. כל בן אדם. לא משנה כמה הוא חטא. זה הרי משהו לא יתואר. רק אלוהים יכול לתת חסד כזה. וכל בן אדם שבאמת מחליט לשוב בתשובה מרצונו החופשי, להאמין בישוע, ללכת אחריו, הוא מקבל סליחה על כל חטאיו, הוא נושע, ואדם כזה, איך שישוע אומר בבשורת יוחנן, אדם כזה עובר, מאיפה לאיפה אתם זוכרים? מהמוות אל החיים. מעבר מהמוות אל החיים. אדם כזה הוא לא ימות יותר. על איזה מוות אני מדבר, אתם יודעים? על המוות השני. המוות השני זה המוות הכי גרוע, זה המוות הנצחי. אנחנו בתור מאמינים לא מתרגשים הרבה מהמוות הראשון של הגוף. איך שישוע מבטיח לנו, כל מי שמאמין בי יחיה גם כי ימות. כשמאמין מת, הגוף שלו מת והלב מפסיק לפעול, אז מה? הוא לא מת, הוא ממשיך לחיות בנוחות ישוע, אין דבר יותר טוב מזה. אבל מי שמקשט ליבו ולא מוכן לשוב בתשובה, ולצערנו הרב, זה רוב האנשים בעולם הזה. כמה אני מעריך שכל אחד מאיתנו, היינו כל כך רוצים שעוד אנשים ירצו לשוב בתשובה, לקבל את המתנה בחינם, מתנת הישועה. אבל אנשים לא רוצים, מעט מאוד. אנחנו פה מעטים. עוד כמה שאני יודע, אנחנו הקהילה היחידה ברמת גן, שיש בה הרבה יותר מ-100,000 אנשים. מעט מאוד אנחנו. רוב האנשים לא רוצים לשוב בתשובה. מעדיפים להמשיך ולחיות בחטא כל יום. מה מצפה לאנשים האלה? הקצף. כשאנחנו מדברים אנשים, אנחנו צריכים בין היתר לומר את הדברים מאוד ברגישות, בזהירות. זה דבר לא פשוט. אני נוהג לצטט תמיד מספר דניאל. אתם יודעים, הרבה יהודים בארץ, הם לא מוכנים לקבל את הברית חדשה, שייך לנוצרים, זה לא שלנו. אתם מכירים את זה. אבל אם לוקח את ספר דניאל, זה בתנך. ואני מצטט למה שכתוב פרק 12 שם. רבים משני אדמת אפר יקיצו, יתראו, אלה לחיי עולם, אלה לחרפות לדיראון עולם. כל אדם שיודע קצת עברית מבין מה מדובר. דיראון עולם. זה המוות השני, המוות הנצחי. אף אחד מאיתנו לא מסוגל להבין מה זה גיהנום. אני בכלל לא מנסה להסביר דבר שאני לא יכול לתפוס אותו. מעבר לבינתנו. מה שמובן לי בצורה הפשטנית ביותר, שכל הסבל שאדם עובר בחיים האלה, לא פעם אנשים סובלים מאוד מאוד עשרות שנים, יש המון המון סבל וקשיים בעולם הזה. כל הסבל הזה, שנמשר לפעמים כל החיים, נבין דבר פשוט. הוא כעין וכאפס, לעומת הקצף של אלוהים, הזעם שלו, באש גיהנום. תמיד זה מדהים אותי, איך אנשים, כאילו, עבורם הכל מתחיל ונגמר בעולם הזה. והם לוקחים את הכל נורא קשה. אם נהוג לומר, יש את הביטוי בעברית, המוות גואל אדם מייסוריו. והרבה אנשים באמת חושבים בתמימותם, זהו אדם שמאוד סבל מסרטן או מחלות אחרות, כל מיני מחלות. עכשיו גמרנו, הוא כבר לא סובל. זה לא נכון. היו רוצים לשמוע את זה. ואנשים שלא מוכנים לשוב בתשובה, לא נושאים. מה שמצפה להם נבין, ואני אומר את זה בצער רב, לא בשמחה. איך שישו אומר, היללה וחרוק השיניים לא ייפסקו לנצח. אני חייב לספר להם סיפור קטן. לפני הרבה שנים שהלכתי באחת הלידות של תמי לבית חולים בלינסון, לא עושה אם זה היה לפני אוכל לידה, לא משנה. עברתי חוויה באמת לא קלה. היה שם תינוק שנולד. אני אומר שהייתה לו כנראה בעיה מוחית או בעיה אחרת, הוא לא הפסיק לבכות, את זה אני לא אשכח. הוא לא הפסיק לבכות. אתה יודע, אתה שומע את התינוק המסכן, זה היה בין כמה ימים, אני חושב, אולי שבוע, שבועיים, לא יודע, שם בהשגחה, הייתה לו בעיה קשה מאוד. הוא לא מפסיק לבכות. מתי הוא הפסיק לבכות? שהוא נרדם. בסוף הוא התמוטט. איכשהו מתאורה מתחיל לבכות. אני יכול לומר, זה שובר את הלב. אתה לא יכול לעזור לו. כשראיתי את התינוק הזה, אני לא יודע מה קרה איתו בהמשך, אם הוא נשאר בחיים או לא, אין לי מושג. אתה אומר רק רגע, לא להפסיק לבכות. וזה מה שישו אומר, שמה בגיהנום תהיה היללה, אנשים שם יסבלו לעולמי עד. אני חוזר, זה בלתי נתפס. זה כמו שאנחנו לא יכולים להבין את מה מחכה לנו בירושלים החדשה, מעבר לבינתנו, אנחנו לא יכולים להבין את הקצב של אלוהים. אנחנו צריכים להסביר לאנשים איזה אחריות גדולה אתם לוקחים. שאלוהים שלח את הבן שלו, נותן לכם אפשרות להינצל, ואתם לא מוכנים, מסרבים לקבל. איך אומרים? דמכם בראשכם. חובתנו להעביר את האחריות מאיתנו לאנשים שאנחנו מדברים איתם. האחריות היא שלך או שלך. אבל תודה לאל. לכל אחד מאיתנו חשוב שיהיה את הביטחון המלא. אני לא אגיע לגיהנום. אני לא אגיע לגיהנום, בוודאות. למה? ישוע סלח על החטאים שלי. ישוע הושיע אותי. אני ניצל מהדבר הנורא הזה, הבלתי נתפס. ואני מקווה שאני מדבר בשם כולנו. אני בטוח שאגיע לגן עדן. או מי שרוצה ירושלים החדשה, אני בטוח לעבור מהמוות אל החיים הנצחיים. הכל בזכות ישוע המשיח, מה שהוא עשה עבורנו. אף אחד מאיתנו לא היה מסוגל לעשות דבר כזה, כמובן, בלתי אפשרי. אז זה לגבי הפסוק הזה, 9. 10. כי נרצנו לאלוהים במות בנו, ביותן אויבים, אף כי נבשע אתה בחייו אחרי אשר נרצינו. פסוק מאוד מעניין. מקווה שאתם מצליחים להבין את התחביר שלו קצת. פולוס עורך כאן השוואה קטנה בין מה למה. שמתם לב? עושה השוואה. בין מה שהיה מתי, בעבר, מה שהיה בעבר, למה שקורה בהווה עכשיו, כעת. הוא עושה השוואה. פעם, כל אחד מאיתנו וכל אדם בעולם היה אויב של אלוהים. כל בן אדם שחוטא הוא אויב של אלוהים. לא משנה אם יותר או פחות, הוא חוטא. והוא אויב. פעם היינו כולנו חוטאים, אויבים של אלוהים, מי יותר מי פחות. מה אלוהים עשה? אלוהים שלח את הבן שלו ישוע. ישוע בא לעולם הזה, והוא סולח על החטאים שלנו, של מי ששאה בתשובה. הוא סולח על החטאים, כפי שלמדו לפני כן באיגרת בפרק הזה, הוא מצדיק אותנו על ידי סליחת החטאים, והוא מרצה אותנו לאלוהים. בשפה פשוטה, בזכות הפעולה של ישוע, אנחנו נעשים רצויים לאבינו שבשמיים, הוא מרוצה מאיתנו, הוא מקבל אותנו. זה קרה מתי? כשישוע מת על הצלב, כמעט לפני 2,000 שנה. האם בזה הפעולה השלמה? לא. זה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה, אבל יש המשך. עכשיו שימו לב, הוא מדבר בחלק הראשון, במות בנו. בהמשך, אתה בחייו של ישוע. כולנו יודעים ומאמינים כמובן, ישוע מת על הצלב, אבל ביום השלישי הוא קם, והוא עלה יותר מאוחר לשמיים, וישוע חי. הוא חי, הוא יושב על כיסא האב, והוא מנהל את כל העניינים של היקום הזה. ומה ישוע ממשיך ועושה בחיים של כל בן אדם שהוא ריצה אותו לאלוהים? שימו למה שהוא אומר כאן. הוא אומר כאן, נבשע אתה בחייו אחרי אשר נצאנו. מה זה נבשע אתה בחייו? מה זה נבשע? שימו לב. האם בן אדם שמאמין בישוע ונולד מלמעלה הוא נושע? כן או לא? תגידו לי. כן, אני מסכים, הוא נושע. אדם, אני חוזר, שמאמין, מאמין אמיתי, נולד מלמעלה, נטבל ברוח, הוא נושע, אין ויכוח. האם הישוע היא פעולה חד פעמית? זאת שאלה חשובה. התשובה היא לא. נבין שישוע זה תהליך. אני לא אתחיל לראות לכם הרבה פסוקים, דיברנו על זה בעבר. זה תהליך שממשיך יום יום. והתהליך הזה נשלם רק כשמסיימים את החיים. ישוע אומר, המחכה עד עת קץ הוא יבשע, אם אתם מכירים את זה, וגם בגרת לעברים, אנחנו אם נחזיק עד עת קץ, להחזיק באמונה, באמת, אז נבשע. בלי פחות, תהליך הישועה זה תהליך מתמשך. אז ישוע מת, ריצה את אלוהים, אבל הוא ממשיך לעזור לכל אחד מאיתנו בתהליך של הישועה, כל יום ויום. למה? כדי להשלים את הישועה שלנו. שכולנו, בלי יוצא מהכלל, נגיע לנקודת הסיום, לקבל את כתר חיי הנצח. איך ישוע עושה את זה בחיים שלנו? אני אדבר עוד כמה דקות. אבל תשימו לב, מה שהוא התחיל במותו על הצלב, הוא ממשיך את הפעולה הזאת, והפעולה של ישוע נמשכת בחיים שלנו כל הזמן עד הסוף. עד הסוף. אני אחר כך ארחיב איך הוא עושה את זה. למה לא פסוק 11? ולא זאת בלבד, כי גם מתעלים אנחנו באלוהים על יד אדוננו ישוע המשיח, אשר בו אתה קיבלנו את הריצוי. שימו לב, לא זו בלבד. אנחנו, אם אני אזכיר לכם בקצרה, מה אנחנו קוראים בפרק הזה. איזה דברים נעשו איתנו, באמת, פעולת אלוהים זה פשוט מושלמת. אלוהים שלח את בנו, ישוע בא לעולם, מת על הצלב, סלח על כל החטאים שלנו, על הכל. מניקה נתן לנו לב חדש, את רוח הקודש. ישוע נותן לנו, מרצה אותנו לאלוהים. איך שלמדנו בפסוק הראשון, יש לנו שלום עם אלוהים בזכות ישוע. זאת הפעולה שלו. ישוע מציל אותנו מאש גיהנום, הדבר הכי איום ונורא שאפשר להגיע אליו. והוא ממשיך כל יום ויום להמשיך לעזור לנו להשלים את הישועה שלנו. אז אני שאל שאלה פשוטה, מה נשאל לנו לעשות? מה נשאל לנו לעשות? אבל זה הכל פעולה שלו, מי שיכול להציל את עצמו. הוא עושה את כל הדברים הנפלאים האלה. מה זה להתהלל, אתם יודעים? באנגלית זה יותר ברור טיפה. נשאל לנו רק דבר אחד, לשמוח. שמחת הישועה. אלוהים נותן לנו הכל. אנחנו לא פעם מדגישים, הפעולה שלו בחיים שלנו היא שלמה. לא חסר בדבר, יש בה הכל. עכשיו, בהמשך, עד סוף התהליך. ואני כבר מקדים ואומר, כמה חשוב שיהיה לנו את הביטחון המלא, שאכן אנחנו נמשיך את המרוצה עד הסוף. אני מיד ארחיב על זה את הדיבור. לכן אני חוזר, הדבר שאמור לשמח אותנו, יותר מכל דבר אחר, זה לא הדירה החדשה שקנינו, או המכונית החדשה, או אני יודע, זה כלי חשמלי כמו מקרר, או עלייה בדרגה ושכר יותר גדול. בוא נאמר, בוא נהיה רצינים, זה לא רציני. לא זה מה שאמור לשמח אותנו. איך אמר ישוע לשליחים שחזרו אליו, אנחנו מגרשים שדים בשיוכה. מה הוא אמר להם? אל תסמרו שאתם מגרשים שדים, תסמכו מה? שהשם שלכם כתוב בספר החיים. כמה חשוב שכל אחד מאיתנו יוודא בביטחון, השם שלי כתוב בספר החיים, ומה עוד דבר קטן? שלא ימחק. שלא ימחק. תקראו בחזון יוחנן בהתחלה, כתוב ברור, ולא ימחק שמו מספר החיים. זה הכי חשוב. ולכן פולוס אומר בצדק, שמחו באדוננו בכל עת, תמיד. ועוד פעם אומר אני, שמחו. האמת היא ששמחת הישועה היא אמורה להיות מעל ומעבר לכל יתר הטרדות וכל יתר הדברים הקטנים שאולי מעציבים אותנו. אני מסכים, יש דברים קטנים. אבל זה מעבר לכל הדברים, אני נושא לנצח. יש משהו שיכול יותר לשמח מזה, אני לא יכול לדמיין. זאת שמחת הישועה. על כך אנחנו מעללים את אבינו שבשמיים, מודים לו ומעריכים את זה בכל ליבנו כל הזמן. אני הייתי רוצה להרחיב עכשיו איך ישוע עוזר לנו להמשיך ולהשלים את הישועה שלנו. דבר מאוד מאוד חשוב להבין אותו. אני זוכר כשאני הייתי צעיר באמונה לפני 40-50 שנה, שרק התחלתי להאמין ברצינות, אני חייב לומר לכם, כשהייתי אחרי גיל 20-21, היה לי כל כך קשה, כבר כמה פעמים כמעט הרמתי ידיים, אני אומר לכם, כמעט התייאשתי מהחיים. אמרתי, איך אפשר? איך אפשר להמשיך? זה מלחמה לא תתואר. התאוות שבי, הבחור בן 20 וכמה, בשיאן, כל ההורמונים, הפיתויים של העולם עצומים. אגב, היום הם יותר גדולים מאשר לפני 40 שנה. השטן נלחם בי, בנו כל הזמן, לא עוזב לרגע. אדם וחווה שהיו בגן עדן, הם נפלו בחטא וגורשו מגן עדן. אפילו מלאכי אלוהים, יודעים ששליש מהמלאכים, הם מרדו ביניהם והם נפלו, והלכו לאש גיהנום. אז אולי גם אני אפול. איך אני אחזיק מעמד? אני מסכים שהמלחמה בשלבים הראשונים היא מאוד מאוד קשה ואינטנסיבית. אתה נלחם נגד עצמך, לא נגד אנשים בחוץ. מה יותר קשה מזה, אני לא יודע. תמיד לי, עברתי הרבה דברים בחיים, כולל מלחמות קשות. אין דבר יותר קשה. אני לא מכיר בעולם הזה, אשר אדם נלחם נגד הרע שקיים בו. אין יותר קשה מזה. צולב את עצמו יום יום. מה יותר מזה? ולפעמים זה מייאש. אתה נופל וקם. אתה מחליט, הפעם אני לא אפול ושום נופל. רק מה קורה כאן? איך אפשר להמשיך? זה מת עלול יש. יש מאמינים מאמינות שממש מפחדים, לא פעם באים אליי צעירים, צעירות באמונה, אומרים, תשמע, משה, אני ממש מפחד שאני אבד את הישועה שלי, ושאני אלך לאש גיהנום. אומרים לי זה בכל הרצינות. זה מטריד. השאלה אם באמת אנחנו צריכים לחיות בפחד חלילה יומיומי שחלילה נבט הישועה ונושלח להשגלו. התשובה החד משמעית היא לא. זה לא נכון. אנחנו לא צריכים לחלוטין לפחד שחלילה אנחנו ניפול ויותר לא נצליח לקום. לא צריך לפחד. ואני אגיד לכם למה. אחד הפסוקים דתי מאוד חזקים בהקשר הזה נמצא באיגרת יהודה, נמצא ביוק לפני חזון יוחנן, יש שם רק פרק אחד. איגרת יהודה, זה ממש, את הרי לראיונות, לפני חזון יוחנן, זה ממש בסוף, לפני חזון יוחנן, יהודה. אני אקרא, שימו לב לפסוק הזה, פסוק מאוד מאוד חזק. פסוק 24. פסוק מאוד מאוד מעודד. מה אומר כאן יהודה? זה אח של ישוע. יהודה, פרק, פסוק 24. 24. בסדר? מה שלקראת הסוף. ולאשר יכול לשמוכם בבלי מכשול ולהעמיד אתכם בססון, זה בשמחה, תמימים לפני כבודו. תקראו שוב את הפסוק הזה. אחד הפסוקים שהכי מעודדים בברית החדשה, הבטחה לא תתואר. כאן מדובר על אלוהים או על ישוע, זה לא משנה, הם פועלים ביחד במשולב כל הזמן, כמובן. אנחנו יודעים שישוע עכשיו יושב על כיסאה וכל שולטה ניתן לו. לכן אני מפרש את זה כאן, זה בפירוש של ישוע, פסוק 24. הוא יכול לשמור על כל אחד מאיתנו, שימו לב, כל הזמן, בכל מקום, מכל מכשול. אתם קולטים מה שכתוב כאן? זה הבטחה מושלמת. אתם יודעים, אם אדם נכשל, מה קורה לו? הוא נופל. ופה כתוב שישוע יכול למנוע מאיתנו להיכשל. ברור שאם לא ניכשל, גם לא ניפול. למה שניפול? אין מכשול. ישוע דואג לזה. למחות, יש לנו כאן הבטחה לא תתואר, וישוע יכול למנוע מכל אחד מאיתנו לא להיכשל. שאני אזכור מי זה ישוע המשיח. הוא היה בעולם הזה כמונו כבן אדם. השטן תקף אותו בכל העוצמה שלו. ניסה להפיל אותו פעם אחר פעם ולא הצליח. ישוע היחיד שהצליח בעולם הזה לחיות בלי חטא. הוא לא נכשל פעם אחת כבן אדם. זאת עובדה. היחיד בעולם. ולמרות כל הניסיונות של השטן, הוא עמד איתן. ואתם זוכרים בסוף בשורת יוחנן, הוא אומר שמה, אני ניצחתי את העולם. שום דבר לא הכשיל את ישוע. הוא עמד נאמן עד מוות. יודעים, כשהוא היה לצלב, היו שם מהסופרים והפרושים, אמרו לו, אם אתה בן אלוהים, תרד מהצלב, נאמין בך. האם ישוע יכל לרדת מהצלב? ללא ספק כן. הוא יכל לעשות כל דבר. בכוח אלוהים אב, הוא יכל לעשות כל דבר. הוא לא ירד. אם הוא היה יורד, הוא לא היה מביא לנו את הישועה. הוא נשאר ושתה את הכוס המרה עד הטיפה האחרונה, והמילה האחרונה שהוא אמר זה נשלם, או כולה. הוא השלים את כל פעולת הישועה. ניצחון מוחלט. עכשיו, ישוע מבטיח לנו, לנו בני אדם הקטנים והחלשים, שהוא יכול למנוע מאיתנו כל מכשול. תראו, זאת הבטחה מוחלטת, זה ישוע, זה בן אלוהים, זה לא הבטחה של בן אדם. אם הוא מבטיח, הוא יכול לקיים כמובן. עכשיו, כאן באה שאלה מאוד רצינית. האם בכל זאת אנחנו נכשלים למרות ההבטחה הזאת? מה אתם אומרים? אנחנו כן נכשלים? כן או לא? נכשלים, מה נעשה? למה? השאלה היא למה אנחנו נכשלים? למה ההבטחה של ישוע לא פועלת כל הזמן בחיים שלנו? זאת שאלה מאוד רצינית. בואו ניתן דוגמה קטנה כדי להמחיש את התשובה. אבא לקח את הילד הקטן שלו לטיול בערים. עכשיו, בערים, אתם יודעים, זה קשה ללכת. יש שם אבנים ובורות ומכשולים שונים. ואיך שהם התחילו ללכת, הבן אמר לאבא שלו, אבא, אני רוצה להחזיק לך ביד. שאני לא אפול, הוא החזיק ביד של אבא שלו, זה היד של הילד. הם התחילו ללכת. פתאום, הילד התקל באבן גדולה, אתם יודעים מה קרה לו? הוא נפל. אבא מיד קם והרים אותו כדי שיוכל להמשיך ללכת. הילד מחזיק ביד של אבא שלו. ממשיכים ללכת. פתאום בור, הוא נופל לתוך הבור. נפגע, בוכה קצת, חטף כמה מכות. אבא מיד תופס, מרים אותו. הבן קיבל קצת שכל, הוא הבין שהוא לא מספיק מחזיק חזק ביד של אבא שלו. עובדה שעד נשמטת. הוא לא מצליח. מה הוא אמר לאבא שלו? אבא, אני מבקש ממך עכשיו, אתה, אני מבקש שתחזיק את היד שלי. אבא הסכים. האם הוא המשיך ליפול? לא נפל יותר. האחיזה של הילד הייתה חלשה. האחיזה של אבא הייתה חזקה, הוא לא ייפול יותר. כמה זה נכון? אני אוהב את השיר הזה, אתם מכירים, אנחנו שרים, יא אוחז ידי. כמה זה? אלוהים אוחז ביד שלנו. לא שאנחנו אוחזים. האחיזה שלנו היא לא מספיק חזקה, נבין את זה. יש לנו בעיה. אנחנו חלשים, אין לנו מספיק כוח. מה אני רוצה לומר? אם אנחנו מנסים בכוח שלנו, ביכולת שלנו, אין לנו סיכוי. אני אומר לכולנו, לא נצליח. אנחנו ניפול, נקשל וניפול. לא עזר לנו כלום. אבל אם נאפשר לישוע המשיח, לאפשר לו, כי הוא לא מחזיק אותנו בכוח, להחזיק ביד שלנו, אנחנו בטוחים לגמרי, ב-100%. אנחנו לא ניפול. זה פולוס אומר לקורינטים, פסוק יפה, כל מי שחושב שהוא ניצב, שהוא עומד, מה שיעשה? שיזהר שהוא לא ייפול. מה, כל אחד מאיתנו צריך להיזהר ליפול, לא ליפול כל יום? לא. מדובר על בן אדם שבוטח בעצמו. אני גיבור ואני חזק. אדם שתופס ביטחון עצמי, מאוד מאוד מסוכן. מי אנחנו כולנו? מה אנחנו? כל מי שחי את החיים שכים יודע שכולנו אפסים מושלמים. איך ישו אומר? בלעדיי אתם לא יכולים לעשות כלום. פשוט כלום, אפס. מצד שני, כשאנחנו עם האדון ישוע ונותנים לו את החיים שלנו, שיכוון וידריך, אין שום סיבה שניכשל. זאת הבטחה של ישוע. הוא לא מכריח אותנו. עכשיו, שלא תהיה לי הבנות. אם מישהו מאיתנו נכשל, אני מציע שיקח את כל האחריות על עצמו. חז וחלילה, לא להאשים את אלוהים וישוע. חז וחלילה. סימן שהוא לא פעל נכון. פעל בכוח, ביכולת שלו, לכן הוא נפל. כי כל עוד בוטחים בישוע, זה לא יכול לקרות. ואני אומר לכולנו, אני גם דיון תוך ניסיון אישי כמובן, זה החיים שלנו. אין סיבה להיכשל, ואני מאמין שתוך כמה שנים, כל אחד מאיתנו צריך להגיע למצב שהוא יציב, הוא רגיל להתהלך עם האדון, כל הזמן ישוע אחז בידו, כל יום מחדש, והוא לא נכשל. הוא לא נפל. אין סיבה שזה יקרה. כי ישוע מבטיח לשמור לנו ניסיון. אתם יודעים מה, במיוחד מה שיפה בקהילה, לא פעם הצעירים והצעירות שמתחילים להאמין בשנים הראשונות, זה מאוד מאוד קשה, אני מסכים. באמת מאוד קשה. אני, כשהייתי צעיר, אמרתי שאני מבוגר, שאני לא אשכח את זה. כמה היה לי קשה. אפשר לשכוח בקלות. זה לא נעים. אבל מאוד קשה, אני מסכים. באמת. אבל זה אפשרי. אתה רואה אנשים, גם כשאני הייתי צעיר, הייתי מאמינים, מבוגרים ממני ב-30, 40, 50 שנה, והם כל הזמן מחייכים ושמחים וטובי לב. אמרתי, איך זה יכול להיות? איפה אני, איפה הם? אבל אמרתי, אם הם הצליחו להחזיק מעמד עשרות שנים, אז גם אני אצליח. בחסד אלוהים. אחת העדויות שמאוד התרשמתי, הכרתי מאמין אחד מפינלנד, חושב שבאמת אנחנו בטח לא בחיים, ומפינלנד, ריסו סנטנה, מי שהכיר אותו, אולי מישהו מכיר אותו, האדם הזה, העדות שלו הייתה מאוד חזקה עבור, אני הכרתי אותו קצת תקופה מסוימת, מאמין מאוד חזק, תמיד שמח, אני לא ראיתי אותו פעם אחת כועס או מצווח, לא ראיתי, והייתי איתו די הרבה בקשר בקייטנות כשהייתי צעיר. ביום אחד נודע לי, להפתעתי, שהבן שלו בן 8 מת ממחלה. האמת שאני לא מכיר דבר כזה, אני מעריך שחוויה מאוד מאוד קשה עבור אבא להיפרד מהבן שלו בן 8. הוא כתב ספר שנקרא קד קטן על הבן שלו. מה שהפליא אותי, למרות שהוא אב שקול, שהבן שלו מת, אי אפשר בכלל היה לראות על החיים שלו. כלום, כאילו שלא קרה כלום. אתה אומר, איך זה יכול להיות? מה, הוא לא בן אדם? זה לא מעציב אותו, לא שובר לו את הלב? מסתבר שבחסד ישוע הוא התגבר והוא ממשיך להיות שמח כל הזמן. תראו, אנחנו מדברים על דברים שהם באמת לא אנושיים, זאת עובדה. אני לא חושב שיש אדם בעולם רגיל שמסוגל להתנהג בצורה כזו, זה לא אנושי. אבל זה באמת דבר מדהים. הייתי רוצה לסיום להשוות בין המרוצה שלנו, אתם יודעים למה להשוות את זה? לקורס טייס. תתעורו טיפה, לקורס טייס. מי שיודע, במדינה שלנו, אני חושב גם בארצות אחרות בטח, קורס טייס זה הקורס הכי קשה. אין ויכוח על זה. כמה זמן המשכתם, יודעים? 3 שנים. 3 שנים. מי שיודע, בהתחלה לא פעם אנשים רוצים להיות טייסים כמובן. עוברים המון המון מיונים, מבחנים ראשוניים. יש סינון מאוד מאוד גדול. ובסופו של דבר בוחרים את אלה שיתחילו את הקורס. נתחיל את 3 שנים. אחרי מיונים מאוד גדולים, המון המון אשרו. ועוד שאלה קטנה, אני בדקתי את הנתונים. מאלה שמתחילים את קורס הטייס, מה שמתחילים, אחרי כמה זמן הם מתחילים לטוס וכך הלאה, לומדים הרבה דברים, מאלה שמתחילים קורס טייס, כמה מסיימים, אתם יודעים אולי? בדיוק, זה לא סוד צבאי אגב. כתוב באינטרנט, מצאתי, יודעי כמה? 15%. מכל 100 חניכים שמתחילים קורס טייס, מה שמתחילים, עברו את כל המיונים הראשונים, באופן עקרוני הם מתאימים להיות טייסים, 85 נושרים בשלוש שנים האלה. יש כאלה שנושרים ממש לקראת הסוף. למה? מכל מיני סיבות. אני מבין שלהיות טייס זה באמת לא דבר פשוט. צריך להיות אדם מאוד מאוד מוכשר, ביכולת מאוד גבוהה, בכל המובנים. ואני שואל שאלה פשוט. אדם שמתחיל קורס טייס, זה בחור בן 18, האם הוא יכול להיות בטוח שהוא יסיים את הקורס בהצלחה ויקבל כנפי טייס? מה דעתכם? יכול להיות בטוח? אני בטוח שלא. הוא לא יכול לדעת, איך הוא יכול לדעת? פתאום הוא ליפול על איזה סעיף קטן שהוא לא חשב עליו בכלל. זה בעיה בריאותית, אני לא יודע מה. יש המון המון אפשרות. איך הוא יכול לדעת? ונופלים, נופלים, נופלים. ואני עכשיו מגיע אלינו. אני לא אף אחד מאיתנו כאן, אף שיודע, לא התמודד עם קורס טייס. אנחנו מתמודדים משהו אחר עם מרוצת האמונה. ועכשיו אני שואל אותנו, במיוחד הצעירים והצעירות יותר, האם כל מאמין, מאמינה, שמתחיל את המרוץ, יכול להיות לו הביטחון המלא שהוא יסיים את המרוצה ויבשה לנצח? אני שואל. כן או לא? אתם מהססים, אה? כמובן שכן. כמובן שכן. חד משמעית. ביטחון מושלם. לא לחשוב פתאום, מחר אני פה, לא עוד שבוע, מה פתאום? עכשיו, מה שאני רוצה לומר כאן, הפעולה של אלוהים, של ישוע, היא מושלמת. הוא שומר על, יכול לשמור לנו מכל מכשול. והוא התחיל את הפעולה, כשהוא מושיע אותנו, נותן לו את רוח הקודש. ברור שימשיך את הפעולה, הוא לא יעצור אותה. מהצד שלו זה מושלם. אלא מה, מה אני אומר לנו כולנו? יש חלק קטן וצנוע שאנחנו צריכים לעשות. אני רק אזכיר שני דברים בקצרה. בראשונה לכאן פרק 5 הוא אומר שמה, מי שנולד מאלוהים ישמור את נפשו והרע לא ייגע בו. חובתו של כל אחד מאיתנו לשמור על עצמנו. לא לעשות שטויות. לא ללכת למקומות שלא צריך ללכת. לא להסתכל על דברים שלא צריך לראות. לא לשמוע דברים שהאוזניים שלנו לא צריכות לשמוע אותם. לא לעשות את זה. עכשיו פולוס אומר מאוד יפה, להתרחק מכל דבר שדומה לרע. זה החלק שלנו. להיזהר, לעמוד על המשמר. זה הכל. כל היתר, להשאיר לאלוהים ולישוע. אני מזהיר את כולנו. אם חס וחלילה, מי שמאיתנו מזלזל, כולל אותי כמובן, ולא עומד על המשמר ועושה שטויות, הוא עלול ליפול. באיזה נפילות מאמינים נופלים? בטח שמעתם לא פעם על מאמינים של עשרות שנים שנפלו בחטאים נוראים. זה לא קורה במקרה, ברור לנו. איך זה קורה? לא עומדים על המשמר. לכן אני קורא לכולנו. אם אנחנו עושים את החלק שלנו, המצפון נקי, אתה קם בבוקר, אתה נקי לפני אלוהים, אתה חי נכון, אתה בודק את עצמך כל הזמן, ואתה בוטח באלוהים, בישוע, אני אומר לכולנו, הישועה מובטחת ב-100%. חייבים להיות מוטרדים על זה. אין ספק שבעזרת ישוע, בגבורה האלוהית שלו, הוא יעזור לנו להשלים את המרוצה ולקבל את כתר חיי הנצח. אמן.